ברוכים הבאים לפודקאסט השורה התחתונה של בית ההשקעות גלובלנט. בכל שבוע נארח מומחים מעולם ההשקעות מישראל והעולם. נדון בנושאים שונים מעולם הכלכלה, ההשקעות והמוצרים הפיננסיים השונים ונעניק לכם ערך רב ככל שניתן. מוזמנים להקשיב לנו בכל אפליקציות ההסקטים ולעלות ללייב שלנו בכל יום שני בשעה 5. כדי ליהנות מתכנים, ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnetin.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet.
שלום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה, וובינר ההשקעות של GlobalNet. אתם כאן איתנו בפרק נוסף, פרק מספר 97, אני אורן דוברי, סמנכ"ל בגלובלנט, וכיף גדול לארח את כולכם כאן איתנו, ברוכים הבאים לפרק נוסף. אנחנו כאן בלייב, בזום ובפייסבוק, כמו בכל יום שני, בשעה 7, כיף גדול שאתם כאן איתנו, הרבה מאוד חברים טובים. אנחנו במתכונת של וובינר, לייב, זאת אומרת, לכל מי שמקשיב להקלטות, שאתם מוזמנים לצפות בנו בלייב, בזום או בעמוד הפייסבוק שלנו, גלובלנט ישראל, גלובלנט אינבסטמנט האוס, בכל יום שני בשבע, וכמובן לשאול שאלות, להעיר הערות. אסתר שכתבה לנו שהיה כיף לבקר אותנו היום, אסתר היה כיף גדול שהגעת אלינו לביקור, אז כמו שאסתר הגיבה בצ'אט, אנחנו מזמינים את כולם להעיר הערות תוך כדי, ואולי בפרק הזה, יהיה לכם את ההזדמנות לשאול שאלות שמאוד רלוונטיות לכם. רגע לפני שנתחיל, והיום במיוחד אנחנו מבקשים להדגיש כי הוובינר, הפרק הזה, הוא לא תחליף לייעוץ, שיווק פנסיוני, שיווק השקעות, המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר פנסיוני כזה או אחר, ואפילו לא הזמנה לביצוע פעולה כזאת או אחרת. זה לא מחליף ייעוץ המתחשב בנתונים של כל אחד ואחד מכם. למרות שהפרק היום הוא על תכנון פיננסי הלכה למעשה, כלים, איך אנחנו, אוהד בפרט, עושה הליך של תכנון פיננסי, ותן קצת דוגמאות מהשטח, עדיין המידע בוובינר הזה הוא לידיעתכם ולאחריותכם על השימוש בו. אנחנו כן מזמינים אתכם, כמו אסתר שביקרה אותנו היום, להגיע אלינו, להיפגש עם אנשי מקצוע, מתכננים, ולדון בתיק הספציפי שלכם. אז ערב טוב לכולם וברוכים הבאים לפרק 97, תכנון פיננסי הלכה למעשה עם יושב הראש שלנו אוהד וייגמן, אחד מאנשי המקצוע, בטח ובטח ככה לקראת גיל פרישה, הבכירים בישראל בתכנון פיננסי, זכות מאוד מאוד גדולה, לדעתי, לקבל את הפרק הזה. מה יש לנו בהמשך החודש? אז המשך מרץ, אנחנו בוובינר הראשון של מרץ, הוובינר הבא, אנחנו נארח כאן את קרייג ריבס, מנכ"ל בית ההשקעות הבריטי פרסטיג', שעוסק באסטרטגיות של אשראי, אשראי פרטי, מאוד מעניין, ואנחנו נדבר על ההזדמנות בעולם האנרגיות המתחדשות. אנחנו מדברים על עולם של השקעות ריאליות, מתקרב לסחורות, אבל בעצם אנרגיה בחוב פרטי. מאוד מעניין, הרבה זמן לא דיברנו על אסטרטגיות השקעה, אז זה שבוע הבא. בעוד שבועיים אנחנו ניפגש כאן עם דוקטור בועז ברק וגיא אילוז, בפרק 99, כיצד להימנע מטעויות שרוב המשקיעים עושים, וב-28 למרץ תרשמו ביומן, פרק 100 של השורה התחתונה, פאנל השקעות מיוחד עם 6 אורחים, 6 הרצאות נפרדות, אחת אחרי השנייה, כל אחת 5-6 דקות, שיחד מספרים את הסיפור. זה הסיפור של גלובלנט, זה הסיפור של עולם ההשקעות, זה הסיפור של מקרו, המצב בעולם היום, וגם מיקרו, איך זה משפיע לכל אחד ואחד מאיתנו על התיקים שלנו. פרק שאסור לפספס, פרק 100 בעוד 3 שבועות, 28 למרץ, יעלה באולפן מיוחד, בפאנל מיוחד, עם 6 מרצים, לא לפספס. זה ב-28 למרץ, אבל קודם כל היום אנחנו עם אוהד וייגמן, תכנון הנחה למעשה. שלום, לפני שאני אומר שלום לאוהד, שלום לכל האורחים שלנו פה היום, הרבה מאוד חברים טובים, אז מעבר לאסתר גם אלינור פה, ודוד ברנשטיין, עזרא, אלכס אני רואה פה, דן, חיים, מאיר תולדנו, כיף גדול שאתה פה איתנו, אפילו מתן רבי איתן כאן היום, איזה כיף לראות אותך, מיכאל, טוב לראות אותך שוב, ספי, שלום, שרון, שמעון, טל, תומר אהרונסון, שגם היה אצלנו היום במשרד, שלום שלום מתן, אורי, יגאל, יוני, יוסי, יוסי שי איתנו פה היום, יובל שכטר, זלמן, אהובה אקוני, יחיאל, צבי, יובל, הרבה מאוד אנשים טובים, מני גרנדר, אנליסט אצלנו, יעל, גדעון, הרבה אנשים טובים, הרבה אנשים שאנחנו מדברים איתם ביום יום, וגם הרבה אנשים שלא מכירים אותנו. אז ברוכים הבאים, ואני מקווה מאוד שלפרק הזה יהיה הרבה מאוד ערך. אז עכשיו הגיע הזמן לבקש מיושב הראש שלנו, אוהד וייגמן, לעלות אלינו.
אהלן, ערב טוב, מה נשמע אורן?
אצלי מצוין, אצלי טוב מאוד, מה איתך?
אני מצוין, בסדר גמור, זה באמת וובינר שונה.
נכון.
אנחנו פה באמת מנסים פה לקחת ולהראות את מה שנקרא מתוך המפעל, להראות איך אנחנו עושים את העבודה הלכה, למעשה, העבודה מול הלקוחות. אז זה בהחלט, יודע... בהחלט מעניין.
אני לא רוצה לומר מה העלות השעתית שלך לטיפול.
כן,
אבל בסופו של דבר, מי כמוני יודע את הביקוש שיש אצלך לעבוד על התיקים, ויש פה ידע צבור של המון שנים, והיום אנחנו נלמד קצת את מתודת העבודה שלך.
נכון, זו המטרה, המטרה פה היא באמת להיכנס לתהליך עצמו, להבין מה אנחנו המתכננים, אני באופן אישי, עושה עם הלקוחות, מה המסע המשותף שבו אנחנו הולכים ביחד, וזה אם זה חד פעמי או מתמשך, כל אחד לוקח את זה למקום אחר, וזו המטרה, קצת גם לחשוף, אתה אמרת שנוכל לתת לאנשים בעקבות הדברים שאנחנו אומרים, לשאול שאלות אישיות, אבל חשוב לומר שהתשובות שאני יכול לתת בוובינר כזה הן תשובות כלליות שלא יכולות אני לא מכיר חלק ניכר מהצופים.
זה גם החוק, אבל גם באמת הנקודה יותר חשובה, מעבר לזה שרגולטורית אסור לנו לתת ייעוץ בוובינר, כדי לתת עצות ספציפיות צריך היכרות עמוקה עם התיק.
נכון, לכן גם היכולת שלי לתת תשובות ספציפיות לתיק שלכם היא בין מוגבלת לבלתי אפשרית בוובינר הזה, כן אפשר לענות לשאלות כלליות.
אבל עדיין אנחנו מזמינים אתכם לשאול.
כן, אבל אני אוכל לענות תשובות כלליות שהן קשורות לנושא שאני מדבר עליו, מבלי להכיר אתכם, מבלי שזה באמת ייעוץ ספציפי, וזה לא ייעוץ ספציפי פה.
אז אנחנו נראה היום דוגמה לכמה תיקים, נראה היום...
אחד, אבל...
אוקיי.
לשיטה, בעיקר לשיטה, לאיך זה נראה.
אז שלום אוהד, אני באתי לעשות אצלך תכנון פיננסי. בוא תספר לנו את התהליך.
שלום, מה שלומך? נעים מאוד.
נעים מאוד.
אז כמו שאמרנו, תכנון פיננסי הלכה למעשה... מה שאמרנו, גם התקופה שבה אנחנו נמצאים, האתגר העצום, תמיד ובתקופות כאלה ביתר סט, זה גם הזדמנות ככה לקחת צעד אחורה ולנסות לראות האם באמת מה שעשיתי עד היום משרת את המשפחה שלי, משרת את היעדים, את המטרות, את רמות הסיכון, את כל מה שרציתי להשיג, כי בתקופה כזו שהתנודתיות עולה ואפילו עולה באופן מאוד מאוד משמעותי, זה מאוד נכון ללכת ולבדוק האם רמת הסיכון שבה אני נמצא, היא באמת רמת הסיכון שהמשפחה שלי יכולה לשאת, וקבלת ההחלטות צריכה להיות מהמקום הזה, ולא כי התנודתיות מאוד מאוד קשה, הפסדים מתחילים להיצבר, וזו באמת הזדמנות, זו באמת הזדמנות ללכת ולעשות בדיקה לעומק, לא עכשיו הפסדתי, אני בורח מהשוק, אני מפחד, באמת שינוי מהותי, סדרי עולם. בוובינר האחרון דיברתי על השקעות בזמן מלחמה, ומה קרה היסטורי בזמן מלחמה, וכמו שאמרתי גם אז, זו לא עת נכונה לקבלת החלטות בזיזה, אבל זו בהחלט עת נכונה להסתכלות עמוקה, כי יש פה גם לא מעט הזדמנויות. וזו המטרה, המטרה היא להיכנס לאיזושהי הסתכלות אמיתית, ולראות באמת איך אפשר לרתום את כל מה שלמדנו עד היום. אני מלמד הרבה מאוד שנים בקורסים לתכנון פיננסים, השותף שלי דני דוברי הוא האב המייסד של עולם התכנון הפיננסי בישראל, הכל מגובה אקדמיה, הכל מגובה מתודיקה מאוד 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 מוסדרת של עשרות שנים. אני לא ממציא פה שום דבר, אני אומנם מנסה להביא לכם את הדברים בצורה קצת יותר נגישה, קצת יותר ברורה, אבל מאחורי כל מה שנדבר, יש פה בהחלט עומק של עשרות שנים של מחקר, וניסיון ספציפי אישי של דני, שלי, של אחרים פה בגלובלנט, כדי לרתום את כל הניסיון הזה והידע הנצבר הזה, לעזור למשפחה שלכם להשיג את ההישגים או בעיקר היעדים ובסיכון שמתאים לשאת, כי כל משפחה בסופו של יום שואלת שאלות שהן הרבה 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 יותר פשוטות, האם מה שצברתי, האם מה שאני אצבור בעתיד, באמת יאפשר לי לחיות את החיים שאני רוצה. בנקודה הזו יש שאלה עמוקה, שימו לב לסיום השאלה, החיים שאני רוצה. כמה מכם פה, אם אתם לקוחות, אפילו אנשי מקצוע, יודעים מהי רמת החיים שאתם רוצים לקיים? האם אתם מסוגלים לקיים את רמת החיים? הרבה פעמים דני גם אומר את זה המון, כשנכנסים לדיון הזה עם משפחה, פתאום האנשים מתחילים לדבר בפעם הראשונה ביניהם, בני הזוג, אולי עם הילדים גם, מה רמת החיים? זו לא שאלה שנשאלת הרבה, זו לא מחשבה שחושבים הרבה, כלומר החיים לוקחים אותנו לאיזשהו מסע, ואנחנו הרבה פעמים איתם, עם החיים, ופחות מכוונים את הנושא הזה. אני גם עברתי הרבה מאוד הכשרות ולימדתי בקורסים ליועצים עסקיים. ויועץ עסקי, כשהוא בא לעסק, הדבר הוא מאוד מאוד ברור. הוא מאוד מאוד נהיר שמנהל העסק צריך לכתוב תוכנית עסקית ולהגדיר בתוכנית העסקית מהו החזון של העסק, מה היעדים שהעסק רוצה להשיג, ולא רק יעד, חזון זה לא רק יעדים כלכליים, זה מטרות ויעדים שלא לא כולם רק מספריים, והרבה הרבה מאוד אנחנו עוסקים בתוכנית עסקית כדי לראות איך ליישם, איך מה היכולות של העסק ליישם מטרות ויעדים, ואיך באמת להשיג את אותם מטרות ויעדים. כשמדובר במשפחה, גם דרך אגב, אם זה המשפחה של אותו בעל עסק, כי הרבה פעמים אנחנו יושבים עם בעלי עסקים, שסוף סוף, אחרי הרבה מאוד שנים שצברו נכסים, שואלים, אוקיי, מה עכשיו? אני כל החיים דואג לעסק, מי שמלווה אותי ככה ביום יום שלי, יודע שגם אני באופן אישי, 13-14 שעות ביממה, דואג לעסק. אמיתי, זה נכון גם לגביי, ואולי גם חלק מכם חווים בדיוק את מה שאני אומר פה, ואז נשאלת השאלה, אם אני כל כך דואג לעסק, איפה המשפחה שלי? האם אני יודע מה רמת החיים שאני רוצה שהמשפחה שלי תחיה? ואם היום זה לא מתאפשר, מהם הצעדים שאני צריך לעשות כדי שזה יתאפשר? אז אני כאיש עסקים, תמיד התשובה שלי זה, אוקיי, אני אייצר יותר הכנסה אז אני אאפשר למשפחה שלי לחיות ברמת חיים יותר מותאמת, יותר קרובה למה שהייתי רוצה שנשיג, אם בכלל עשיתי את המחשבה הזו והדיון הזה שהוא לא טריוויאלי לחלוטין. וחשוב מאוד לומר שידוע כבר בכל המחקרים שעיקר האפשרות לייצר רמת חיים תמונה בנכסים הקיימים וביכולת לייצר נכסים מניבים. כלומר, זה שאני יודע לייצר הכנסה מעבודה ואני יכול אולי להשתפר בזה, זה מצוין, אבל ככל שאני מייצר יותר הכנסה מעבודה ואני רוכש עוד ועוד ועוד נכסים למשפחה, מה הם עושים עבורי? כי לאורך שנים, כשמסתכלים על מה עשיתי מעבודה ומה הנכסים ייצרו, הנכסים עצמם ייצרו למשפחה, תמיד הנכסים ייצרו יותר מעבודה. למה? כי יש לי X שנות עבודה, שאני מתחיל לעבוד, אני מייצר מעט מאוד, לאט מאוד, לקראת סוף חיי היצרניים, לא חיי בכלל, אלא לקראת גיל פרישה, יש לי יותר ויותר 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 נכסים, ואז פתאום הייצור של נכסים מהנכסים, זה הופך להיות הרבה יותר משמעותי, כי אז יש לי פחות או יותר 30 שנה, שבהם הנכסים מייצרים לי הכנסה, או תשואה, או ריבית, או איך שלא תקראו לזה ערך. הנכסים מייצרים ערך. עכשיו, אם אני לוקח במשקל, מה הערך שמייצרים הנכסים, מול מה הערך שייצרתי בעבודה, הנכסים ייצרו פי 3 ופי 4 יותר ערך למשפחה מאשר העבודה. למרות שמלכתחיל הזרע ששתל את הנכסים, שיצר מלכתחילה את הנכסים, זה כמובן העבודה, אבל אם הנכסים לא יעבדו עבור המשפחה, כל הערך הזה האדיר שהוא פי כמה מהעבודה ייעלם לי, או אני לא אצליח להגיע למיצוי הפוטנציאל שיש בנכסים שלי. וזה באסנס התמצית של איזה חיים אני רוצה לחיות ואיך אני משיג את זה. לכמה זמן יספיקו הנכסים והכסף? על כל נכס וכסף יש לי מס, כי אני, ככל שאני מייצר יותר, אני משלם יותר. יש משפחות עושר שצברו כל כך הרבה שהם מחפשים אפילו מקלטי מס בחול, וזה כבר הופך להיות, יש לי חלק מהנכסים בארץ, חלק מהנכסים בחול. לכל סוג של נכס יש חוקי מס שונים בישראל ובחול. איך אני לוקח את כל הדבר הענק הזה ואני מקטין את נטל המס? אז יש לנו פה מומחי מס לפרישה, מומחי מס בינלאומי, מומחי מס לנדלן, מומחי מס לנאמנויות בנאמנויות. כלומר, הנושא של הקטנת נכס המס על הנכסים, הצבירות והקצבאות זה שורה, אבל יש פה אין סוף עומק ואין סוף עזרה שאפשר לתת למשפחה כדי להקטין את נטל המס, כי מה שאני לא אשלם במס יישאר למשפחה שלי. ובהינתן רמת החיים שאני רוצה לקיים, אני רוצה להשאיר יותר למשפחה. עכשיו, מה מסכן את הנכסים והכספים? יש המון סיכונים, בריאותיים, תראו, מלחמה זה סיכון, העלאת ריבית זה סיכון, אינפלציה, שחיקת ערך הכסף זה סיכון, כל הסיכונים האלה, סיכון בריאותי, לי, למשפחתי, סיעודי, איך אני שומר על הנכסים והכספים שצברתי ועוד אצבור, בהינתן שיש סיכונים סביבי, ואיך אני מתייחס אליהם? אז הנה עוד, ככל שמתבגרים דרך אגב, השאלות האלה הופכות להיות יותר, נקרא לזה, שגורות. כי פחות מגיעים אליי לתכנון פיננסי חבר'ה בני 30, למרות שזה כדאי וחשוב, כי המודעות לשאלות האלה עולה ביתר סט ככל שאני מתבגר, כי יש לי יותר ניסיון, אני רואה סביבי כל מיני אירועים שקורים, ואז אני אומר, רגע, תראה איזה סיכון התממש אצל משפחה, חברים, מה איתי? מה עם המשפחה שלי? זה יכול לקרות גם לי? איך אני שומר על הנכסים? אז זה הסיכונים, במיפוי הסיכונים, ההכנה לסיכונים, ההגנה על היקירים במשפחה הגרעינית, ויותר מזה, אחרי שאני אגיד שלום, אז איך אני מעביר את הרכוש לדור הבא? ללא שותפים זה מס הכנסה שותף, ואולי גם באמת שותפים, אולי גם באמת עסקים. מה קורה שיש לי עסקים? ועכשיו זה עובר לדור הבא, מה אז? מה קורה שיש לי קצבאות? מה קורה שיש לי נדלן? ובכל העולם יש מדינות שיש בהן מס ירושה. אז פה כל השאלות האלה הן פשוטות, אבל התשובות הן מאוד 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 מורכבות. וזה בעצם התהליך או המטרה של התכנון הפיננסי, הוא בעצם, כמו שאמרתי, משלב מתודולוגיות עבודה רב-תחומיות, כי כפי שהבנתם, זה לא מספיק שאני כלכלן או איש השקעות מעולה, כי אני חייב לדעת, קודם כל להבין את המשפחה, ולעזור להם להגדיר יעדים כלכליים, ולבנות אסטרטגיה, ופה דני תמיד אומר, אני הופך להיות חלק מהמשפחה, אני חלק ממסע החיים של המשפחה, אני צריך לדמיין את עצמי בנעלי המשפחה כדי לעזור להם להגדיר יעדים, והאמת היא שזה הדבר הכי קשה בכל התהליך, גם למשפחה עצמה, כי כבר אחרי זה כבר עוברים לתרגום של מספרים, ומכאן ניהול נכסים, והרכבת המילה השקעות, תואם היעדים האלה והנזילות, זה כבר תואם היעדים. ניהול חוב, זה תואם היעדים. מחזור ההלוואות, המינופים, מקורות ההון, זה תואם היעדים. התזרים המשפחתי, ניהול תזרים, זה תואם היעדים. אותו דבר סיכונים. ככל שהיעדים יותר גבוהים, נוצרים עוד ועוד סיכונים. יש את הסיכונים הכלליים לכולם, ויש סיכונים שנוצרים בעקבות היעדים. למה? כי אני רוצה חלק מהיעדים לדאוג לילדים לכך וכך וכך. בסוף 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 שנגיע לתיק אתם תראו פתרון לילדים, פתרון לנכדים. איך אני כבר היום תוך כדי חיי דואג לנכדים וכבר בונה קופות כאלה ואחרות לנכדים, ואני רוצה כבר שזה יישב על שם הנכדים, כי לילדים כבר דאגתי, עכשיו אני לא רוצה לתת עוד לילדים, אני רוצה שזה ישירות לנכדים, אז יש פה עולם ומלואו, אז בחלק זה יכול להיות קופות, בחלק זה יכול להיות כיסוי ביטוחי, הרבה פעמים מגיעים אליי הרבה מאוד אנשים, לקראת פרישה, לאחר פרישה, שמשלמים או כפל ביטוח, או סתם, אלפי שקלים בחודש, אנשים משלמים על ביטוחים שהם לא צריכים, אלפי שקלים בחודש, אז נכון שאם אני צעיר זה לא המצב, אז יכול להיות לי רק כפל ביטוחים וזה אולי אפילו קטן, אבל ככל שאני מתבגר המחיר עולה בצורה מאוד מאוד משמעותית, וזה אלפי שקלים בחודש. התכנון לקראת פרישה, כפי שכבר התחלתי לומר, הרבה פעמים יש כל מיני תקלות מס, תאונות מס, לקראת הפרישה, לא בפרישה עצמה, לקראת הפרישה. עכשיו, החלטות שאני אקבל 10-20 שנה לפני הפרישה, עוד אפשר לשלוט ולהשיג הישגים משמעותיים שיגדילו את הנכסים, יכפילו את הנכסים בפרישה. תקשיבו טוב, יכפילו את הנכסים בפרישה. אבל את זה אפשר לעשות 20 שנה. אם אני אגיע 10 שנים לפני, פחות. אם אני אגיע 5 שנים לפני, גם כן, פחות. אם אני אגיע בדיוק בפרישה, שוב, יש המון מה לעשות, אבל עדיין פחות. אז תכנון המס הוא מתחיל 20 שנה לפני. לא ביום שהגעתי לפרישה, אבל כמובן שכבר הגעתי לפרישה, פה תכנון המס הוא מאוד 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 קריטי, כי א', שני שליש מהפורשים במדינת ישראל לא עושים תכנון מס בכלל, בטח לא ניצול מקסימלי של הטבות המס. חלק עיקרי מהאנשים שאני פוגש לא מודעים לכך שהמס הגבוה ביותר בכסף שאני משלם הוא מס רווחי הון, ועושים המון תאונות מס במשיכות של כספים בעבור מעבר בין עבודות, כשאני צריך פתאום כסף אני פודה קרנות השתלמות, עושה כל מיני מהלכים שהם כביכול ה-obvious, אבל זה תאונת מס. כי קרן השתלמות לדוגמה, היא מאפשרת לי לשמור על פטור על מס רווחי הון כל חיי, במעבר לדור הבא, כל חייהם, במעבר לדור הבא, כל חייהם, וכן הלאה וכן הלאה. עד שאני לא פודה קרן השתלמות, יש פטור על מס רווחי הון לעד. בניגוד לקופות גמל, שיש לי פטור על מס רווחי הון בעברה לדור הבא, אבל מהרגע שהעברתי לדור הבא, הם על אותם רווחים מהיום ואילך ישלמו מס, בניגוד ל... אז כשאני מדבר על תאונות מס, זה דוגמה. תכף נגיע ליישום. מעבר לתכנון יש יישום. אז כל הטיפים האלה ביישום, טיפים שזוכרים לאורך זמן, מונעים ממני הרבה מאוד טעויות, ובסוף מאפשרים לי לעמוד ביעדים, כי הרבה נשאר למשפחה, במקום לשלם למס הכנסה, יותר נשאר למשפחה, וזה מה שחשוב. ואם כבר יותר נשאר, איך מעבירים את העושר לדור הבא? אז זה תלוי בעושר המשפחה, ובגודל התיק והנכסים, כי ככל שיש יותר, יש לנו יותר כלים לעזור לכם, אם זה בנאמנויות, ואם זה בחול, ואם זה בהמון המון המון כלים שיש בתכנון פיננסי בהעברת עושר לדור הבא, ואפשר פה להיות מאוד יצירתיים, רק שזה משפט שיש מאחוריו כל כך הרבה, שאנשים לא תמיד מתייחסים אליו, ותוך כדי כלכלת המשפחה, חיסכון בעלויות, כשאני בא כיועץ עסקי לעסק, ברור לכל בעל עסק שחיסכון בעלויות זה דבר מהותי בעסק. אני כל יום שואל איך אני מוציא פחות, אבל מה קורה עם המשפחה שלי? אני כבעל עסק, האם באמת כל יום, איזה כל יום? פעם בשנה, אז פעם בעשור אני שואל איך לחסוך בעלויות בהוצאות של המשפחה? אם אני בעל עסק כנראה שלא, כי אין לי זמן בכלל להגיע לדבר הזה, אבל בשביל זה יש תכנון פיננסי, ובשביל זה יש את היועץ העסקי של המשפחה, את היועץ הפיננסי, שזה תפקידו להושיב את המשפחה, לשאול את השאלות שדיברנו עליהן, לעבור על כל הסעיפים, ולגרום למשפחה לחשוב על זה. והאמת היא שזה עיקר התכנון הפיננסי, לדבר על הנושאים, לחשוב על זה, לקבוע יעדים ומטרות למשפחה, בכל הפרמטרים שדיברנו, וכפי שאתם מדברים, מבינים, זה לא רק פרמטרים כלכליים, כלכליים, מיסוי, נדלן, חוב, משפטי, ביטוחי, תראו כמה רב תחומי העסק הזה. אז מה המטרה? ננסה לארגן את זה לכדי מטרה, גיבוש כמה שיותר מוקדם של אסטרטגיות ומהלכים כלכליים שהמטרה שלהם היא להגיע לרווחה ועצמאות כלכלית. שימו לב, כל גיל גם שנאת הסיכון משתנה. אם יבוא אליי אדם בן 40, אז רמת הסיכון שהוא ירצה היא X. אם זה אדם בן 60 זה אחרת, אם זה בנם בן 70 דרמטית זה שונה. 80 דרמטית זה שונה, שנאת הסיכון משתנה דרמטית בהתאם לגיל שאתם מגיעים, ולכן התכנון הפיננסי מתאים לכל גיל בנפרד, וכמובן שחשיבותו מתעצמת ככל שתיק הנכסים גדל, ככל שאני מגיע לזמן שבו אני פחות יצרני, כי כל החיים אני יצרני, אני עובד כדי לייצר נכסים, אבל ככל שאני מתקרב לקראת הפרישה, מגיע הזמן שהנכסים צריכים לדאוג למשפחה, ואני פחות ופחות, היצרנות שלי הופכת להיות גם פחות משמעותית, ביחס לתרומה של הנכסים. הנכסים צריכים להתחיל לעבוד בעבור המשפחה, וזה חלק עיקרי בתכנון הפיננסי. עם כל מה שאמרנו, הנושא של ניהול הסיכונים וכן הלאה, כי מה קורה? תוחלת החיים עולה, עולה באופן משמעותי. אם הנכסים לא יהיו, לא יעבדו יעיל, זה כמו שאני בעל עסק, אם יש לי עובד לא יעיל, מנסה לשפר אותו, מנסה שוב, מנסה שוב ושוב ושוב, אבל באיזשהו שלב, אם זה לא קורה, אני מפטר אותו. אז מי הוא האיש שלכם? מי הוא העובד שלכם שגורם לנכסים לעבוד יותר טוב? אם זה מצוין, אם זה אתם, ואתם עושים את זה מצוין, מצוין, אבל אם לא, תפטרו את עצמכם, תביאו איש מקצוע. הרבה פעמים כשאני כיועץ עסקי מגיע לבעל עסק שהוא גם מנהל את העסק, תגיד לי, אם אתה רק דירקטור, ואתה עכשיו בודק את המנכ״ל, אתה מפטר אותו או לא מפטר אותו? אותו דבר, בדיוק אותו דבר למשפחה שלכם. כמה אתם משקיעים בניהול הנכסים של המשפחה? ואם אתם לא עושים את זה מספיק יעיל, תפטרו את עצמכם. תביאו איש מקצוע, מנכ״ל חיצוני למשפחה שיטפל באירועים האלה, כי אחרת הנכסים לא יעבדו באופן יעיל, ואחרת אתם בבעיה עם התארכות תוחלת החיים וכל מה שקורה סביבנו. מלחמות, קורונה, תנודתיות של שוק ההון, משברים כאלה ואחרים. תראו מה אנחנו חווים. אם אין פה מנכ״ל שיודע לתחזק את העסק, תעשו אתם, מצוין, תלמדו, תשכילו, תעשו, נהדר, מצוין. אם אתם עושים את זה הכי טוב למשפחה שלכם, אני בעד, תלמדו. אבל אם זה לא אתם, קחו מתכנן. כי אם היום הממוצע הוא ש-22 שנות חיים אחרי הפרישה, הממוצע הזה יעלה ל-32. זוכרים מה אמרתי מקודם בממוצע? בן אדם שמגיע אליי, מגיע אליי בגיל 60, 55, אז יש לי 30 שנה לתכנן עבורו תזרים. אבל אם זה לא 30 שנה, זה יעלה ל-42 שנה. זה מהותי, זה שונה, כל המטרות, היעדים, הכל משתנה, אם זה ל-20 שנה, 30 שנה או 40 שנה, הכל משתנה. גם רמת הסיכון של התיק משתנה, אם זה לטווח ארוך, או טווח בינוני, או טווח קצר. כי יש לי נזיל, את הנזיל אני מנהל לטווח קצר. אבל מה קורה עם המקורות שלא נזילים? אני כבר, זה לטווח בינוני וארוך. הנה, הכנסתי פה את העסקים. הרבה אנשים באים ואומרים לי, תשמע, אני כבר בין 67, 70, 75, איך אני מעביר את העסק לדור הבא? איך אני מוכר את העסק? זה נכס. צריך לדעת לנהל את תהליך העברה לדור הבא או המכירה הזו. זה חלק מתכנון פיננסי. זכויות צבורות, נדלן. יש לי לקוחות שיש להם עשרות נכסי נדלן. לא אחד, שתיים, שלוש, עשרות נכסי נדלן. כמובן שצריך לדעת לנהל את זה. צריך לדעת אם זה יעיל, זה לא יעיל, הפיזור בארץ, בחו"ל, מה קורה עם כל הסוגיות. קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים, יש להם חלק נזיל וחלק לא נזיל, איך מתייחסים לחלק הזה ולחלק הזה, בעזיבת עבודה, בפרישה, ביטוח לאומי, באירועים כאלה, אחרים, לפעמים יש זכויות במס הכנסה, לנכויות, פטירה, כל האירועים האלה שקורים, איך מתייחסים אליהם? כמובן גם הנזיל וכן הלאה, נפרט. אז קודם כל ברור לכם, מתכנן פיננסי הוא לא יועץ השקעות, או לא יועץ מס, או לא יועץ פנסיוני, הוא הכל ביחד. הוא חייב לדעת, וחייב לדעת ברמה גבוהה, את מה שיודע יועץ מס. לא הכל, אבל מה שרלוונטי למשפחה ולניהול הנכסים למשפחה, כן. אני הרבה פעמים מלמד יועצי מס ורואי חשבון את מה שקשור לניהול הנכסים למשפחה. וגם היועץ הפנסיוני. צריך פה רמה מאוד מאוד גבוהה של ידע פנסיוני לגבי כל סוגי הנכסים. קרנות ותיקות, תקציביות, חדשות, קופות גמל, תיקון 190, IRA, השתלמות, קופת גמל להשקעה. תראו כמה נכסים שהם פנסיונים, שהם חלק לטווח קצר, חלק לטווח בינוני וחלק לטווח ארוך, שצריך לשלוט בהם. ודיברתי על הנדלן. האם הנדלן צריך להיות בנאמנות למשפחה או ב-1-1-1-1-1? מי שאל את עצמו את השאלה הזו? אולי נאמנות הרבה יותר יעילה מיסויית בניהול הנכסי הנדלן? עסקי, אם יש למשפחה עסק, עסק משפחתי או לא משפחתי, אני חייב לדעת, כשאני מגיע למשפחה, את כל הסוגיות שקשורות לדבר הזה, וכמובן השקעות ונכסים אחרים. אז זה לא ללכת לבנק, כי אם אתם הולכים לבנק, תקבלו ייעוץ השקעות, אפילו הוא מצוין, או לניהול תיקים, תקבלו שירות, אבל הוא לא יעזור בעסק, ולא בנדלן, ולא בפנסיוני, ובטח לא במיסוי של כל הנכסים. מתכנן פיננסי צריך לתכלל את כל האירועים האלה, וזה ההוליסטי. אז בוא ניכנס פנימה, השלבים. קודם כל מיפוי ואיתור. מיפוי ואיתור זה הרבה, זה כמה תהליכים. כי אם זה נכסי נדלן, למפות ולאתר ולקבל ערך לכל הנכסים בעולם, לא רק בארץ. זה תהליך. אם זה פנסיוני, יש פה מסלקה לקבל את כל ה... אבל לא רק לקבל את המידע, לדעת לפרק אותו להרבה מאוד גורמים, לא לדעת כמה יש בגמל, כמה יש בהשתלמות, כמה... תכף אתם תראו למה אני מתכוון, אבל לא רק ברמת מוצרים, אלא ברמת סיכונים, ברמת התמעיל, כמה אג"ח, כמה מניות, כמה לא שכיר, כמה... זה מיפוי. של כל ההסדרים הפנסיונים, כל תיקי ההשקעות, כמה תיקי ההשקעות בניהול תיקים, כמה תיקי ההשקעות אצל יועץ הבנק, כמה בחול, כמה בארץ, כמה רדום, לא עושה שום דבר, כמה במזומן, כמה בפקדונות, בארץ, בחול, וזה הנכסים, מה קורה עם ההתחייבויות, לקבל את כל ההלוואות, כל המשכנתאות, כל הריביות, לשאול, זה יעיל, זה לא יעיל, מה עלויות? דיברנו גם מקודם על התיק הביטוחי. זה מיפוי של כל התיק הביטוחי. למה סתם לשלם מעל גיל פרישה, ביטוח חיים? למה? משלמים אלפי שקלים, זורקים סתם. וגם יש כאלה שצריך, וזה חשוב שיהיה, וזה ממש לא סתם, כן? יש ויש. לאחר מכן, סרטוט הפרופיל הפיננסי של התא המשפחתי, ולא רק של בן אדם אחד, זה תא משפחתי, זה שתי בני זוג, זה ילדים, הגדרת היעדים של בני הזוג ביחס לילדים, וזה ברי השגה על פני ציר של זמן. למה? כי היעדים האלה בהכרח השתנו על פני ציר של זמן. אז אם אני עושה תכנון פיננסי מתמשך, אני כמובן מתייחס לציר הזמן. אם זה חד פעמי, אז היום, יעדים ומטרות היום, משפחה שרוצה לאורך זמן, זה נראה, כלומר התכנון עצמו הוא מאוד שונה אם באה המשפחה ואומרת, תשמע, אני רוצה שתעשה לי תכנון להיום. או באה המשפחה, אני רוצה שתלווה אותנו עשרות שנים, תעשה לי תוכנית ל-30 שנה. אני יודע לעשות את זה, אני יודע לעשות את זה. מה שתגידו, זה מה שנעשה. עכשיו התאמת היעדים והמטרות לנכסים שאיתרתי ומיפיתי, ומפה הרכבת תמילים, תמילים למגוון הנכסים, לפרופיל הסיכון שהגדרנו, לנזילות, לפיזור, לגידור, לשכיר ולא שכיר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. תכף נעבור על כל הדברים. חשוב לומר שאנחנו כבר היום, למרות הירידות בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, נמצאים במחירים מאוד מאוד, מחירי סי. לא רק של המניות, גם של אגרות חוב, אנחנו מדברים על זה המון, אני לא ארחיב. כך שגם ככה אנחנו, קשה להשיג יעדים גבוהים, כשהמחירים של הנדלן מאוד גבוהים, של המניות, של אגרות החוב, זה קשה. לכן הניתוח הוא מהותי. מהותי. וכפי שאמרתי מקודם, הנקודת מוצא גם בנושא של המיסוי, זה שאני לא מתייחס לכל נכס ונכס כראוי בנקודת המיסוי שלו. ואני לא מנצל את זה נכון, כי אני גם לא לוקח בחשבון שהמס העיקרי הוא מס רווחי הון. כפי שאמרתי, ואני חוזר, אני חוזר על דברים, כי זה טיפים עבורכם, זה מאוד חשוב, אם אתם אנשי מקצוע או לקוחות, חשוב מאוד להפנים את הדברים האלה. ולא לשכוח שגם הקטנת העלויות הן מאוד 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 משמעותיות, אבל לא להתייחס רק לזה. הרבה פעמים אנשי מקצוע באים ואומרים לי, תשמע, בא לקוח, אני מדבר איתו על יעדים, על מטרות, על סיכונים, הוא אומר לי, עזוב, תקטין לי את העלויות בקופת הגמל. איך אני מקטין בקרן הפנסיה? עכשיו, איך אני מקטין עלויות בהשקעות, בניהול התיק שלי? ברור שזה חשוב. ברור שזה מהותי, זה נוגס בפוטנציאל התשואה של התיק, ואפילו באופן מהותי, אבל זה לא חזית הכל. זה חשוב. נעשה גם את זה. אבל לא רק את זה. ושוב, סיכון, סיכון, סיכון. אנשי מקצוע אמיתיים לא מדברים על תשואה, הם מדברים בשפה של סיכון, כי התשואה לא רלוונטית אם אני לוקח סיכון יותר מדי גבוה, ואז כשסיכון מתממש, אותו לקוח לא עומד בזה ומוכר את כל ההשקעות, הנכסים מפחד. 80 מיליארד שח נפדו בקרנות הנאמנות במרץ 2020. למה זה קרה? זה קרה כי המשקיעים לא היו בפרופיל הסיכון שהתאים להם. כי אם משקיע נמצא בפרופיל הסיכון שמתאים לו, הוא לא נבעל, יש לו תוכנית ארוכת טווח, הוא יודע שמגיע המשבר, הוא מוכן למשבר, הוא לא יפסיד עכשיו, אחרי שהייתה ירידה של 15%, הוא לא יצא, או 20% או 30%, הוא לא יצא ברגע הכי קשה. בסייקל של שוק ההון, ויממש את ההפסד המשמעותי, כמו רוב עם ישראל. עכשיו, סליחה, אבל זה מה שקורה. רוב המשקיעים בעולם, זה מה שהם עושים. הם לא עומדים בזה. זה הוכח, הפסיכולוגיה של ההשקעה, הוכחה שוב ושוב ושוב ושוב. אני גם כל הזמן אומר, פרס הנובל הישראלי, הכלכלי, של קנמן וחברו, בדיוק על זה, שאנשים פועלים בצורה לא רציונלית, והאמת היא שזה חזק מאיתנו. אז אין מה לנסות, פשוט לתכנן. ולקחת איש מקצוע שילווה אותנו לאורך זמן, לא רק חד פעמי. כי לאורך זמן הוא ימנע מאיתנו את הטעויות. וכפי שכבר ציינתי, בחינה מקיפה של הרכיבים, כי זה לא רק העלות שלהם, אם אין לי רכיב כזה או אחר, אז אני חושף לסיכון. דרך אגב, גידור מטבעי זה גם חלק מהניהול סיכונים. זה חשוב, ראינו את המטבעות, איך הם משתוללים, גם עכשיו. גם הכנה לפרישה וגם בפרישה עצמה. ההנחה היא שבתכנון מקדם אפשר לקבל החלטות גורליות על איכות החיים, ויפה שעה אחת קודם, תכנון הירושה, ולא רק בכלכלי, אלא גם בהיבטים המשפטיים, והמיסויים, שוב לפעמים אני חוזר, אבל החזרה היא שעבורכם בשביל שתפנימו, ובסוף בסוף בסוף נותנים אמון במישהו שעוזר לכם להוביל את המשפחה לעמידה ביעדי החיים, וזה מאוד 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 מאוד, מאוד חשוב. אז ה-value ואיש האמון. אז מספיק כללי, בוא נצלול נצלול קצת יותר. שלב ראשון, יעדי הצמיחה, אבל ללא, בלי לדלג על יעדי סיכון. ואולי האמת, שלב ראשון יעדי סיכון, ורק זה אחר כך יעדי צמיחה. זה יותר מדויק. שלב שלישי, יעדי נזילות. מהותי וחשוב, כי התקשרו אליי לפני יומיים, משפחה, ששואלים אותי, יש לנו כך וכך נכסים, וכך וכך, ואני רוצה את, את זה לקחת ללא שכיר, כי נמאס לי את התנודתיות של שוק ההון, ואנחנו מבוגרים וכן הלאה, ורגע, מה עם הקופה בצד? איפה הנזילות של המשפחה? מצד אחד, אם אתה משקיע את הכל ולא שומר קופה, קופת בצם זה בלתי צפוי מראש, לא אמרתי מקודם. קופה לאירועים שהם בלתי צפויים, ועכשיו קורה משהו מהמשפחה, ואני צריך את הכסף מחר בבוקר, היום. היום. אז אני חייב לנהל יעדי נזילות. וכמובן, אסטרטגיה לניהול נכסים, ורק אחר כך, ביצוע, הקצאת הנכסים. הביצוע הוא בסוף, אנשים רצים לביצוע, רצים. אז לגבי ניהול הסיכונים, זה הדבר הראשון, יש לנו את הסיכון האובייקטיבי, הסיכון האובייקטיבי זה טווח ההשקעה, וכשאני אומר של המשפחה, לאו דווקא בן אדם שהגיע, הראשון שהגיע לשאול, זה שמנהל את, את התחום הזה במשפחה, של כל המשפחה, כי לפעמים חלק גדול מהכסף הוא של הילדים, עודפים לדור הבא, אז בוא נשאל את הילדים איך הם רוצים, כמה הם מוכנים להפסיד, אז יש כאלה שאומרים לי, לא, 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 עצור, אני מקבל את ההחלטות. אחרי שאני אלך, אז תכניס את הילדים שלי. תשובה מאוד 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 שגורה. אבל יש כאלה שאומרים, אוקיי, אם הילדים שלי צריכים לקחת חלק, בוא נביא אותם. אז לפעמים זה מידת צינת הסיכון של הילדים ולא רק של ההורים. כמה מוכנים להפסיד? צריך להגדיר את זה. אני לא יודע כמה מכם כבר עשיתם את זה. אם לא עשיתם, צריך לעשות. כי אם לא תעשו את זה, ולא תשאלו אצלכם כמה שאתם, כמה אני מוכן להפסיד, כשיקרה הפסד, פתאום אתם תעמדו בשוקת שבורה של וואו, את זה אני לא מוכן להפסיד. ואז אני שובר את אסטרטגיית ההשקעה, שהייתה או לא הייתה, כי לא שאלתי כמה אני מוכן להפסיד, ופתאום אני מפסיד יותר מכמה שאני מוכן, איך אני יודע? כי אני מוכן לעזוב את הכל ולברוח. למכור, 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 למכור. אז אני יודע, שלא הייתי בהשקעה שאני מוכן לשאת את הסיכון שלה, רק אז אני יודע, וזה כבר מאוחר מדי, כי זה אם לא ניהלתי את הסיכון לפני, כבר הפסדתי המון כסף, וזה הדבר הכי קשה, כי זה כסף שהלך לאיבוד. לגבי הנזילות, קודם כל טווח מיידי, יש משפחות שאומרות לי 100,000 שקל, יש משפחות שאומרות לי 1,000,000 שקל, חצי, לא משנה, כל משפחה תקבע לעצמה. אבל בהינתן 1,000,000 שקל שהמשפחה צריכה נזיל, כל השאר לא צריך להיות נזיל. וגם 1,000,000, כמה מזה מיידי, וכמה לטווח של 3 חודשים, חצי שנה, שנה. כלומר, בוא ניכנס לרזולוציה ונתכנן, יש לי 20,000,000 שקל, אוקיי, כמה מזה למיידי, כמה מזה ל3 חודשים, כמה מזה לשנה, זה לא כל התיק, זה לא 20,000,000 שקל, לרוב המשפחות, בין 0.5 למיליון, זה מיידי ו3 חודשים, או מקסימום שנה. כל השאר הוא בינוני וארוך, אז אם כל הנכסים שלי זה 7,000,000 שח, כולל כל נכסי הנדלן והכל, אז בסדר, 6,000,000 לא צריך להיות נזיל. ואם זה 20,000,000, אז 19,000,000 לא צריך נזיל. כלומר, לא הכל צריך להיות נזיל, אבל המינימום חייב שיהיה נזיל. כשאני מוותר במה שלא חייב להיות נזיל, על הנזילות, זה מגדיל לי מאוד את היציבות של התיק. אנחנו מדברים הרבה על הכנסה קבועה, על השקעות לא סחירות, המון מדברים על זה. אבל זה בהינתן שתכננתי, שהתייחסתי לזה, ויש לי קופה בצד, ומהו החלק הנזיל, וכן הלאה וכן הלאה, רק בהינתן שתכננתי. אחרי שעשיתי את זה, אני בעצם מתייחס לאסט אלוקיישן, וזה הפיזור ובניית היעדים ורמות הסיכון, והאסט אלוקיישן, זה מתחיל, פה אני מתחיל להגיע לניהול האסטרטגי לכלל הנכסים, ולא יועץ ההשקעות ייתן לי אסטרטגיה לנזיק, ויועץ הנדלן ייתן לי אסטרטגיה לנדלן, והפנסיוני, יועץ פנסיוני ייתן לי את האסטרטגיות לקופות ולפנסיה, כל אחד בפני עצמו מייצר נזק. אז או שתכניסו לחדר אחד את היועץ הפנסיוני, יועץ המיסוי, יועץ הנדלן ויועץ ההשקעות, או שתביאו מתכנן פיננסי. אלה אפשרויות, או לא לעשות. זה גם בסדר, לא לעשות זה גם בסדר. אבל אם הבנתם שאתם צריכים לעשות, אלה האפשרויות שלכם. ואז רמות הסיכון, ואז יעדי הנזילות, ואז פיזור. עכשיו למה פיזור? כי רובכם לא עושים את זה באופן יעיל. כולכם מדברים על זה, ורובכם לא עושים את זה באופן יעיל. עושים, אבל לא מספיק יעיל. כי זה שיש קונצנזוס, וכולם מדברים על לא לשים בסל אחד, זה דבר אחד לדבר על זה, וזה דבר אחר לגמרי לעשות את זה. צר לי, רובכם לא עושים את זה. בטח לא בהשקעות לא סחירות, והנה אפילו המקרא, לעד ישליש אדם את מאותיו, שליש בקרקע, שליש פרקטמיה, ושליש תחת ידו, ידוע ימים ימימה, וכל הכתבות בעת החדשה, אבל אתם לא עושים את זה באופן יעיל, למה? אתם לא עושים את זה, וזה גם בהינתן למי שייכים הנכסים, והורשה לדור הבא, והגדרת העודפים, ויישום חכם. למה יישום חכם? כי נדלן, רוב האנשים קונים ליד הבית, שיהיה קל ללכת לדירה ולדבר עם הסוחרים, אבל הפיזור הוא גם בנדלן, והרבה מכם בתיק הנדלן לא עושים מינוף יעיל, או פעם עשיתם מינוף, 10 שנים אחרי, לא ממנפים מחדש, לא מייצרים מרווחים, לא עושים נאמנויות שיש תיק נדלן גדול, איפה הנאמנויות? למה לא להשתמש בנאמנויות? האם יש לכם יעד לתיק הנדלן? לא. ברובכם אין יעד לתיק הנדלן. חלוקה גיאוגרפית בארץ בחול, מגורים, משרדים, חנויות, מסחרי, זכויות, מגרשים, רכישה, קרנות השקעה. איפה כל זה בתוכנית האסטרטגית לניהול הנכסים? והנזיל? איפה תוכנית ההשקעה בנזיל? מה מדיניות ההשקעה? מי מנהל את ההשקעות? באיזה מוצרים מנהלים את ההשקעות? המון מוצרים, קופות גמל, השתלמות, השקעה, תיקון 190, פוליסות חיסכון, ניהול תיקים, בבנק, כל כך הרבה, לכל אחד יתרונות וחסרונות. איפה התוכנית? או שאתם עושים רק משהו אחד, או רק חלק. צריך להשתמש בכל הכלים. בכל הכלים. ועד כה, מתייחסים רק לזה, מהו אחוז מניות וכמה אגח, כמה... אבל זה לא חזות הכל, כמה מניות, זה לא הדבר היחיד שצריך להתייחס אליו. היום 46% לא שכיר, זה התיקים בעולם. זה לא שאין אגח, זה לא שאין מניות, יש. חשוב שיהיה ונזילות. אבל בעולם 46% לא שכיר, אז צריך להחליט כמה שכיר, כמה לא שכיר. בשכיר דיברנו, בלא שכיר. להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותכם. קרנות גידור, פרייבט אקוויטי, אשראי חוץ בנקאי, נדלן, תשתיות, בריאות. רובכם עושים, אם עושים, עושים חלק. לא הכל. אז נכון שיש פה כאלה שכן. ראיתי בשמות. יש, אבל רובכם לא. לא משתמשים בהכל. וגם בתוך כל עולם ועולם, עולם של אשראי, עולם של נדלן, עולם של בריאות, האם גם שם יש לכם כמה הפיזור הוא סופר חשוב, הוא מהותי? אז הבטחתי, בואו תראו תיק. ככה הגיע אליי לקוח, אני כמובן לא מדבר על שמות, ככה הוא הגיע אליי, חלק מהקופות שקליות וללא מניות, תסתכלו כמה אגח היה לו, תראו כמה, חלק בפוליסות חיסכון, חלק פיקדון ברקאי, לא עובד, אבל הוא בא והוא אומר, אני רוצה לילדים, אני רוצה לדאוג לנכדים, יש לי כמה דירות, איפה הדירות? ליד הבית. כמה דירות שהוא מזכיר? יש לו קצבאות? זה התיק שלו, ככה זה היה נראה, לפני שהוא הגיע אליי, הנה התיק. היה לו גם נדלן, כן? אבל ליד הבית, היה לו גם חנות. זה מה שאנחנו יודעים לעשות. מה שתחת ו4% במניות. זה התיק. אממה, היום 46% לא שכיר. ומעט אגח, יש לו המון 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 אגח. המון אגח. המון. מה עשי... רגע, סליחה. סליחה. אז השאלה, מה קורה? סליחה. אז מה אמרנו השלבים? זהו. אז השלבים קודם כל מיפוי. אז הנה לכם מיפוי. עשיתי מיפוי של כל סוגי הנכסים. שימו לב שזה מיפוי ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה. לא מספיק לדעת כמה בגמל, כמה בביטוח, כמה בפנסיה, כמה בפיקדון, כמה בניהול תיקים וכן הלאה. אני רוצה את זה, כמה באגח ממשלתי, כמה באגח קונצרני. כמה שכיר, כמה לא שכיר, כמה מניות, כמה פקדונות, כמה הלוואות, כמה מזומנים, כמה קרנות, כמה אחרים, כמה נדלן, כמה... תראו כמה עבודה של מיפוי ומחקר על התיק. כי את זה הוא לא ידע כשהוא בא אליי. כשהוא בא אליי, ואני יושב עם אשתו ועם משפחתו, והוא רואה 18 מיליון שקל. חברים, זה איש מהשורה, שכיר, כל חייו היה שכיר, לא בכיר יותר מדי, עבד קשה בשביל כספו, לא עסק, לא עשה משהו יוצא דופן, קנה כמה דירות קטנות, אין פה שום דבר יוצא דופן, אבל בכל זאת יש לו 18 מיליון. כשהראיתי לו את המיפוי, הוא היה בהלם. הוא אמר, וואו, לא ידעתי. לא ידעתי שיש לי כל כך, כי אשתו הייתה בטוחה שאין להם מספיק לפנסיה. הם הגיעו אליי לפני הפרישה. 5 שנים לפני הפרישה, והם שאלו, מה יש לי? האם יהיה לי מספיק? זוכרים את השאלות? האם יהיה לי מספיק? האם אני אוכל לקיים את רמת החיים שאני רוצה? מה קורה עם הילדים והנכדים? אני לא יודע, אני יכול לתת להם, הילדים באים ומבקשים עזרה, אני יכול לתת להם, אם אני אתן להם, זה יסכן אותי, זה לא יסכן אותי, אלה השאלות שהמשפחה הזו שאלה אותי. אז קודם כל, הרגעתי אותם, חבר'ה, גם אם מעכשיו אתם מתאמצים מאוד לבזבז את כל מה שיש לכם, אתם לא תצליחו. יש לכם מספיק. אז קודם כל הם נרגעו, ירדה, רמת הלחץ ירדה, עכשיו אפשר להתחיל לתכנן, אפשר להתחיל לשאול מה האלטרנטיבות, איך לעשות את זה יעיל. אם אני משקיע במניות, למה בבנק? בוא נשים את זה בקרנות ההשתלמות, ולא השתלמות אגח ללא מניות. לעשות את זה יותר יעיל, אם זה הפילוח, איך מגיעים לפילוח הזה, ואיך מלווים לאורך זמן. אז תראו, פתחנו להם תוכניות לנכדים, לא משנה איפה, לא משנה מה, זה לא ייעוץ אישי, כן? זה מה שהוא רצה. תראו, הרבה מאוד תוכניות נכסים, ריכזנו את המניות בקופות גמל, תראו, עשינו שינויים, יש פה את המניות ריכזנו בקופות גמל ולא ב... לא בבנק, לא ב... הנה, תראו כמה. השתלמות גמל, קופות גמל, כי יש פה פטור על מס רווחי הון. אז אני רוצה שאיפה שיש לי פטור על מס רווחי הון, אמרתי, להתייחס למס רווחי הון. אני רוצה את מרבית הסיכון בקופות. אפילו חלק העברנו ל-IRA כדי להשקיע. התחלנו להשקיע בכל מיני השקעות לא סחירות. התחלנו לגוון בעולמות שונים, משפטי, בריאות, ציוד, אני לא אתייחס לנכסים פה, אני לא אעבור איתכם על הנכסים כדי שזה לא יהיה ייעוץ, כי מה שמתאים להם לא מתאים לכם אולי, אז זה לא רלוונטי, אבל שימו לב, מתחילים בערך התחלה, ואני מלווה אותם, ערך אחרי רבעון, ואחרי רבעון, ועוד רבעון, ועוד רבעון, ועוד רבעון, ומה עשינו, ומה הרווחנו כל רבעון, וזה היה טוב, או לא היה טוב, אני כל רבעון נפגש עם המשפחה, כל רבעון, ו- ונותן להם סקירה על מה היה ברבעון האחרון, ומה כדאי לעשות בתיק, ונכנס עוד כסף, ומה עם הנכדים, ונולד לי עוד נכד, ומה עושים, ואשתי הולכת לפרוש, אז מה עושים עם הקצבה שלהם? כל רבעון יש סוגיה אחרת. כל רבעון זו שאלה אחרת, זה משהו אחר. אורן, יש שאלות לאנשים?
מה?
אריאל שואל לגבי נאמניות ויתרונות מיסוי. תראו, לא לכולם זה מתאים. יתרונות מיסוי אפשר בקופות, כמו שנתתי לדוגמה, לרכז את המניות בקופות גמל ולא בתיקי השקעות בבנק. לא בבנק מניות, בקופות גמל מניות. אז כל מיני טיפים כאלה זה יתרונות של מיסוי. זה דוגמה, אבל נאמנויות, אריק, זה, יש הרבה סוגים של נאמנויות. יש נאמנויות בארץ פשוטות, יש נאמנויות בחול, יש תעודות שזה נאמנות. יש לנו מגוון רחב מאוד של מניות שאפשר להכניס את הנדלן ואת ניירות הערך והכל, ואת הלא שכיר, וזה יכול להיות בשוויץ, וזה יכול להיות בישראל, וזה יכול להיות בארצות הברית. זה תלוי בצורך של המשפחה. נאמנויות זה לא תוכנית אחת, זה אני יכול לדבר על זה שעות על גבי שעות. ולעשות, לעשות, לא רק לדבר, לעשות.
והנה יוסי שואל, כמה גובים הליווי כזה, סדר גודל, בין כמה לכמה?
זה תלוי בגודל הנכסים. זה תלוי בגודל הנכסים. ובמורכבות של התיק. לפעמים זה חד פעמי ואנחנו לוקחים לפי שעות. לפעמים זה מתמשך ואז לוקחים לפי גודל התיק לאורך זמן. לפעמים זו משפחה שהיעדים והמטרות הן מאוד פשוטות ומינוריות. לפעמים הם רוצים לגוון להרבה מאוד סוגים שונים. יש כאלה בעלי עסקים שבאים ואומרים לי, אני רוצה פנסיה תקציבית מהעסק. אז כל דבר כזה מרחיב את שעות העבודה. ברגע שאנחנו מרחיבים את שעות העבודה, המחיר הוא בהתאם. ולכן אין מחיר ספר, אין. באיזה אחוזים זה תלוי במורכבות של התיק. יש תיקים שאנחנו גובים 0.25 מהתיק, יש תיקים שגובים 0.6 אחוז מהתיק, זה מאוד מאוד תלוי בסוג התיק. מירי, זה בשבילך.
כן,
נתתי דוגמאות, בשביל שלא יהיה רק באוויר.
אני רוצה לומר, אוהד, הוא לא המתכנן היחיד אצלנו, ואגב, אתם יודעים, אנחנו לא עושים רק תכנון פיננסי, אנחנו גם כן מאפשרים חשיפה להשקעות, וזה כמובן לא הליך
של... זה רק חד פעמי, באים פגישה אחת, או שתיים, או ארבע, או חמש. כל אחד רוצה משהו אחר, לפעמים זה הכנה לפרישה, לפעמים זה פרישה, לפעמים זה בן אדם בן 30 שקיבל אופציות, מימש את האופציות ועכשיו רוצה להשקיע את הכסף, הוא רק רוצה להשקיע את הכסף.
והנה,
אנחנו
לדוגמה,
פה בשביל כל צורך.
לדוגמה, אסתר שהגיבה בתחילת הוובינר ואמרה שהיה כיף להיות אצלנו במשרד, אני חושב שכבר מעל שנתיים.
אסתר זה ליווי של שנים.
נכון, ליווי של שנים, באמת עולם התכנון הפיננסי שאוהד נתן היום, גם לעומק וגם ככה פרס את זה לרוחב, זה עולם מרתק, הליך הליכים.
יש שאלה מאוד מעניינת וחשובה, האם כל המתכננים עובדים לפי אותה מתודולוגיה? המתודולוגיה היא קבועה, היא מגובה אקדמיה, אני למדתי את זה, אני לא המצאתי את זה, אני למדתי באוניברסיטה ואני למדתי בקורסים ואני למדתי בעולם ואני למדתי בכל המקומות שעבדתי בהם והתנסיתי בזה, ולמדתי כמובן מעשייה, אבל המתודולוגיה, הדרך היא קבועה, חד משמעית.
לכל מי שזה מעניין אותו, אנחנו מזמינים אתכם לפנות אלינו, הנה, אסתר מצטערת שהיא לא פגשה אותנו שנים לפני כן. אז באמת אנחנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בפייסבוק, בוואטסאפ, מהעמוד האתר שלנו, או להשאיר כאן מספר טלפון ומייל, ונשמח לחזור אליכם. השיחה הראשונה, ההיכרות, הם כמובן ללא תשלום. תשלום
אז אני אגיד בינתיים שלום, כי עוד לא סיימתי את היום, יש לי עוד...
אז אוהד, תודה רבה. הנה, רן כותב,
רן, תמיד מעניין. תמיד כיף. תודה שאתם...
כל טוב. כל טוב אוהד, הנה, עוזי מחר נפגש עם ליאור, ליאור ברק...
אבל עוזי, תזכור, לפעמים זה משהו נקודתי רק על התיק, ולפעמים זה או כל מה שדיברתי, זה תלוי בך, עוזי. מה שתחליט זה מה שנעשה.
אז תודה רבה, אוהד.
תודה לכם.
תודה לכל הצופים שהיו איתנו עד עכשיו, לכל מי שמאזין להקלטות. אני מקווה מאוד שהפרק הזה נתן לכם ערך, גם בטיפול אולי הפרטי שלכם, איך אתם מסתכלים על התיק של המשפחה, גם אולי הוובינר הזה עוזר לכם אחרי זה מול איש המקצוע שלכם, ואתם גם מוזמנים לפנות אלינו, כמובן, כמו תמיד, ואנחנו נשמח לעזור לכם להסתכל על התיק שלכם, ולראות איך אפשר לתכנן טוב יותר. אז תודה לכל מי שכותב שהיה מרתק ומועיל, מימון, יוסי, מירי. מירי, את מבקשת טלפון ליצירת קשר, אז הטלפון שלנו במשרד זה 054-611-1601, או במייל office@globalnet.il.com, אני כותב לכם את זה עכשיו. הנה, זה כבר כתוב לכם בצ'אט. כמובן שאתם מוזמנים לפנות אלינו לפרטים, לשיחת היכרות, וכיף גדול לכל מי שהשתתף היום בתוכנית. שבוע הבא נדבר על הזדמנויות השקעה בקרנות אשראי שמתעסקות באנרגיות מתחדשות ותשתית. מעניין מה זה אומר להשקיע בחוב, באשראי. עוד שבועיים אנחנו נדבר כאן קצת על פסיכולוגיה של משקיעים, מהם הטעויות שרוב הלקוחות, רוב המשקיעים עושים, ובעוד שלושה שבועות, ב-28 למרץ, פאנל מיוחד עם 6 מרצים. הפרק עדיין יארוך שעה, אבל יהיה לנו פה 6 מרצים שונים, בסיפור שאנחנו נספר דרך אותם הרצאות, מאוד מאוד מעניין, לרגל פרק המאה, חוגגים 100 פרקים בשורה התחתונה יחד איתכם, פאנל השקעות מיוחד בסוף החודש, ב-28 למרץ. אז תודה רבה לכל מי שהשתתף עד כאן, מאחלים לכם המשך שבוע טוב ושקט ובריאות, ונהיה בקשר, אנחנו תמיד זמינים בשבילכם, אז שיהיה ערב טוב לכולם, ונתראה בפרק הבא של השורה התחתונה בכל יום שני בשעה 7 בלייב בפייסבוק ובזום, וכמובן לאחר מכן ההקלטות זמינות בעמוד פייסבוק שלנו, בערוץ היוטיוב שלנו ובאפליקציות ההסקטים השונות, השורה התחתונה, וזה יקפוץ לכם. אז תודה לכל המשתתפים, ונתראה בפרק הבא של השורה התחתונה.
כאן מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה, מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו globalnetil.com, לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של GlobalNet. להתראות בפעם הבאה.